טוב, אני לא נעים לי באמת לשבת לפני שני גדולים שאני, כשאני הגעתי לישיבה, אז הרב זלמן והרב שטיינר כבר היו רמים ותיקים, ואני צעיר. אני גם בסך הכל הייתי בישיבה 5 שנים, אז אין לי גם את ההיכרות של רבינו, של הרב שפירא, גם מקדמת דנא. אני רק אספר, אולי אני אוסיף כמה דברים. אין ספק שכמו שאמרתי, הרבנים שלצידי הם ודאי הכירו יותר, יודעים יותר, אז אני אספר כמה דברים שאני נפגשתי וכמה שאני בעיקר מה הרב היה עבורי. הרב חיים הרב זלמן, רב חיים ציין ש על השיעור שהתחיל בשבת, אני כבר הגעתי למרכז הרב משנת תשל"ז, ובאמת השעה הזאת הייתה השעה שהלכנו לרב אברום, לאחר שהיינו אצל הרב צבי יהודה, בשיחת מוצאי שבת שהתחילה מיד עם צאת השבת, והיינו הולכים לרב אברום, ובאמת זה היה אחד מהדברים ש לבחורים שרוצים להידבק בתלמיד חכם, זה היה אחד הדברים הכי גדולים, לשבת עם רב אברום במשך כשעתיים, שעתיים וחצי, וללמוד, כמו שרב חיים ציין, בזמננו זה כבר היה, בזמן מסכתות נזיקים זה היה קצות, במסכתות נושים זה היה אבני מילואים, ומסכת שבת זה היה, למדנו נדמה לי שף שמייטטה, זה מה שלמדנו אצלו. וזה באמת היה, כמו שרב חיים ציין, לימוד חי. אנחנו כבר היינו כבר קרוב לכמה עשרות שנים אחרי שרב אברום למד את זה בעצמו, וגם לימד את זה, והוא חי את הדברים מההתחלה, למד את הקצות, את האבני מילוי מההתחלה, ובנה איתנו מתוך עמל, מתוך התייחסויות לקושיות שלנו, ובמיוחד גם כן מה שזה היה חי. וגם אחרי זה, אחרי הסוף השיעור, ישבנו עוד כשעה, ורב אברום סיפר סיפורים על גדוילים כדרכו, כמו שכל מי שהיה אצלו בחול המועד ראה. רב אברום ידע סיפורים לאין ספור, וישב וסיפר בנחת סיפורים על כיד השם הטובה עליו, והכל בחן, הכל בחינניות. באמת קשורים אחרי זה גם פסקים שלו וגם מאמרים שלו, שסיפורים אצל רב אברום לא היו רק סיפורים כדי להתרשם מאישיותם של גדולים, ממעשיהם כשגדולים, מגדלותם, מופתים, אלא מכל סיפור הוא למד. כל סיפור היווה אצלו דבר משמעותי שהוא השתמש בו אחרי זה, בין בשאלות שהוא נתקל בהם אחרי זה, שאלות של החיים, כשהוא כבר שימש בתפקידי הנהגה שונים, ובין בכל מיני פסקים שלו, אבל סיפורים אצלו היו סיפורי הנהגה שהיוו לו, וכנראה שהוא גם בכך רצה גם להעביר את זה לנו, סיפורים שדרכם איך ללמוד סיפורים ואיך להשתמש בהם. רב אברום אצלנו באמת היה גם בשיעור הכללי, ובפעמים שהוא היה מגיע לישיבה ואפשר היה לשאול אותו, ואין ספק שחז"ל דנים עם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף. אצל רב אברום ראינו את שני הדברים הללו, את העוקר הרים ותוכנם זה בזה בסברה, ראינו בשיעורים הכלליים. זה אחד הדברים הענקים אצל רב אברום, שהיה כמעיין המתגבר, ושיעור אצלו באמת היה להפוך את כל הסוגיה, לחזור מכל ראשון לראשון אחר, להשוות, להקשות, לחזור, לשנות, לדקדק, לחדד, ולעשות את כל הסוגיה כמרקחה אחת גדולה, ולבנות מתוכה איזשהו גלגל, כדור גדול. והיה אפשר לראות איך שהוא הופך ומהפך את הסברה ואת החידוד, כאשר בסופו של דבר הדברים מיועדים לצאת מחוברים כסלמה. לא בהכרח שבאמת הדברים היו מחוברים כסלמה, מפני שבאמת אחרי זה היה אפשר להתבלבל מכל הלוך וחזור שרב אברום עשה בסוגיה, אבל אתה ראית פה, ולפחות ככה אני למדתי, ואני חושב שהדברים חינכו איך לחדד סברה, ואיך על ידי העיון, הדיוק, הדקדוק, ההשוואות, הקושיות, איך אפשר על ידי זה לברר סוגיה, ובסופו של דבר, כמו שרואים את רב אברום בפסקים שלו, איך על ידי זה מגיעים לעסוק ישמעתי את הליבה דהילכתא בצורה נכונה. ואין ספק שרב אברום היה בקי ענק. לפעמים חריף זה לא תמיד מסתדר עם בקי, אבל כמו שהרב חיים ציין שהוא היה זוכר, לא היה, היה בקלות אפשר להתרשם מזה, היה אפשר, אני זוכר שפעם אני שאלתי אותו שאלה, הוא אמר לי, כן, בשאלה הזאת, כן, ראיתי פעם לפני כ-30 שנה, הספר הזה והזה שואל את השאלה הזאת. כן, היה לו זיכרון אדיר, הוא ודאי גם אהב מאוד, כמו שציינו פה על המערית, הוא אהב מאוד לגמוע ספרים, לקרוא ספרים, וזכר אותם היטב, והיה ענק בכל המובנים האלה. באמת בתשובות שלו, שרואים אותם במנחת אברהם, בשיעורים הכללים ראינו שוטים, את השיעור, אבל בתשובות שלו ובכל המאמרים שלו רואים איך שהוא חורז את כל השס כולו, בבלי, ירושלמי, מדרשים, ולא רק חורז בבקיאות, אלא חורז אותם מתוך עיון, מתוך קושיות, מתוך תירוצים וראשונים ואחרונים. באמת זה גדלות אדירה שאין כדוגמתה. אני באמת הגעתי לישיבה לאחר שכבר הייתי בישיבת הסדר, כאשר באמת המגמה שלי הייתה לחפש מישהו, לחפש את הגדולים שאפשר להידבק בהם, ורב אברום אין ספק שהיה גדול וענק. באמת לכן האבדה הגדולה אצל, שעכשיו אני חושב שלפחות אני מרגיש ואני חושב שהציבור שלנו מרגיש, זה אבדה ענקית, מפני ש מעבר לענקיות שראינו אותה וחשנו אותה בגדלות התורה, בגדלות האישיות, ביישום של כל העוסק בתורה לשמה, כל מה שחזל אומרים, היה בזה גם משום קישור לדורות עבר. רב אברום, בעבורי, אני חושב בעבורנו, היווה קשר לדור קודם, לדור של, כמו שהרב חיים ציין, לדור של החזון איש, של רב משה פיינשטיין, של רבי יששכר זלמן, לדור של כל הישיבות הקודמות, כל המעבר הקודם. ולכן באיזשהו מקום בפטירתו של אברהם יש פה איזושהי תחושה של לא רק רב אברום האישיות הענקית כשלעצמה לא נמצא איתנו, אלא יש בכך גם כן איזשהו דור שהיינו קשורים, דור שלם שכאילו בפטירתו של רב אברום, דור שהוא נעלם והקישור אליו נעלם, ולכן האבדה היא הרבה יותר גדולה. רב אברום חינך מאוד ללימוד. מרגלה בפומי תמיד היה, במיוחד בישיבה, שברמב״ם יש שני פרקים, יש סדר בהלכות תלמוד תורה. שני הפרקים הראשונים זה הלכות של כל איש ישראל. כל איש ישראל מצווה בתלמוד תורה, בין עשיר, בין עני, בין בעל איסורים, בין בריא. ומפרק שלישי ועלה, זה מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה. כתרה של תורה זה גדר אחר, זה גדר אחר של לימוד. להיות תלמיד חוכם, ואצל רב אברום תלמיד חוכם, זה לא בגדר בלבט, הוא התנגד מאוד לבלבטיות. לא להיות בלבט טוב, לא להיות, ודאי לא להיות קטנות, אפילו לא להיות בינוני. רב אברום דיבר שישיבה, כל מהותה של ישיבה, זה אנטי קטנות ואנטי בינוניות. ישיבה מגדלת שאדם תמיד ישאף להתקדם. ולא רק אדם, יש בעלי בת אפילו, לא להיות בעלי בת. בעלי בת זה מין הגדרה, טוב לי איך שאני. אבל אדם תמיד צריך לשאוף להתקדם. וכל בעל, אין בעלי בת. ישיבה מחנכת להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם יכול להיות תלמיד חכם רופא, תלמיד חכם מהנדס, תלמיד חכם קצין. אבל להיות תלמיד חכם שהתורה היא עיקר חייו. זה בשביל אדם פשוט. זה בשביל בעלי בת. אבל יש מי שצריך לזכות בכתרה של תורה. כתרה של תורה וכל מה שהרמב"ם מדבר בפרק, מפרק ג' והלאה, מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, לא יאבד לילה, לא יחשוב לעסוק עם התורה בעוד משהו אחר, יש הגדרות, וכתרה של תורה זה גדר אחר, זה גדר של מסירות נפש, ובאמת, לא כל אחד יכול להגיד, יש לי את הכתר של תורה, בשביל לזכות בכתרה של תורה זה באמת רק ממסירות נפש, זה לזכות בכתרה של תורה, רב אברום, יש אפילו גדר שמי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, אבל יש עוד גדר של גדוילים. גדוילים זה כבר גדר שלישי אפילו, זה לא גדר מי ש... יש מישהו שאפילו יכול לזכות בכתרה של תורה, אבל הוא לא מוגדר גדול. רב אברום היה כבר בגדר גדול, אבל רב אברום חינך בישיבה מבחור צעיר, וודאי גם כן לבחורים מבוגרים, שתמיד צריך לשאוף להתקדם, להתעלות בכל המובנים, במובנים של תורה, במובנים של אישיות, במובנים של מידות, של תפילה, של יראת שמיים, של 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 יחסים, מסירות נפש בכל, אבל במדרגות. רב אברום דיבר, במיוחד שמעו את זה גם בנסיבות כשהיו ויכוחים, על שמי שיכול לפסוק בענייני כלל ישראל, זה מי שבקי בדלת חלקי שולחן ערוך. זה היה מין אמירה שלו שהוא כבר כתב אותה במאמר בספר והעמידה ליעקב לחוק, והוא דיבר על זה גם בזמן האחרון לפני שנתיים וחצי באירועים שהיו. זה באמת גדר, דלת חלקי שרון ארוך שרב אברום דיבר של לפסוק בכלל ישראל, זה אפילו כמו שאמרתי מקודם, זה לא רק מי שיכול לזכות לכתרה של תורה, גם מי שיש לו כתרה של תורה עדיין לא יכול להיות לפסוק בכלל ישראל. אבל הדלת חלקי שרון ארוך אפשר להבין את זה בשני מובנים. אפשר להבין את זה במובן, כמו שמספרים על רב חיים מוולוז'ין, שכשהוא היה צריך לפסוק משהו באור החיים, אז הוא היה חורז את כל השס, והיה יכול לפסוק באור החיים מהלכות מלכות קודשים. היינו שהוא יכול בכל פסיקה לדעת אם זה מסתדר עם כל התורה כולה. אני חושב אבל שרב אברום, שהוא דיבר על דלת חלקי שרון ארוך, ועל הגדר של האיכות הזאת של תורה, זה גדר של אישיות. כלומר, גדר של מי שפוסק בענייני כלל ישראל, דלת חלקי שולחן ערוך, שכמו שאצל רב אברום זה לא היה רק דלת חלקי שולחן ערוך, רב אברום ידע הרבה מעבר לזה, הוא ידע גם כן את קודשים ותארות, כמו שבכל מיני, יש לו מאמרים ומסעים ומטלים עם גדולים בנושאים האלה גם כן. אבל דלת חלקי שולחן ערוך, אני חושב רב אברום מתכוון בזה, שזה בעצם גדר של אישיות אחרת, אישיות שבעצם מהותה של תורה, שמישהו במדרגה כזאת, שכל התורה כולה אצלו, יושבת אצלו בחריפות ובבקיאות, בעיון ובבקיאות יושבת אצלו, שזה מה שהיה אצל רב אברום, דלת חלקי שולחן ערוך שהוא למד אותם בעיון, הוא זה שבעצם כשהוא מביע, כשהוא חושב על עיני כלל ישראל, כשהוא חושב על בעיה כללית, אז בעצם אז הדעה שלו היא דעה של תורה. ואצלו גם כן כל, גם כשהוא נתקל בבעיות כלל ישראל, שזה לא תמיד רק שם סוגיות הלכתיות, אלא זה גם סוגיות שהמשמעויות שלהם הן משמעויות של דרכי הנהגה, של יחסים, של משמעויות של דברים שהם לאו דווקא הלכות, אלא דברים של איך התורה מתייחסת לכל מיני דברים. זה צריך להיות אדם שהאישיות שלו היא אישיות באיכות אחרת, ברמה אחרת. וזה מה שהיה רב אברום. רב אברום היה אישיות שמהותה של תורה, ולכן אפשר לראות שהתורה גם כן זיקתה אותו, ההנהגה האלוקית גם זיקתה אותו, שהוא זכה גם כן להנהיג את כלל ישראל במדרגות השונות שלו. ראיתי באמת מה שדיברנו מקודם על תלמיד חכם, על גדול בתורה, רב אברום, ראיתי גם באיזה מכתב שלו, שלא פורסם בספר, שהוא עושה גם כן הבחנה בין ענק בתורה ובין גדול בתורה. הוא כותב שם לאחד מתלמיד חוכם מבני ברק, שכשיש גדולים, אז כשיש מחלקות בין שני גדולים, אז אין הכרעה בזה. אבל אם יש מישהו שהוא ענק בתורה, אז אי אפשר לחלוק עליו. כשהוא דיבר על ענק בתורה, הוא דיבר על, על אישיויות כמו אור שמח ואבני נזר. כשהוא אמר, הם היו ענקים. ענקים, ולכן אין מי שיכול לחלוק אליהם. כאשר ההגדרה של ענק, ששם במכתב הזה שלו הוא כותב, הגדרה של ענק זה, אני יכול לקרוא את זה אולי אפילו בעצמו, שההגדרה של ענק זה גם כמות וזה גם איכות. דוגמה לענקים בתורה כמו אור שמח ואבני נזר, שכוחם בתורה אין בידיעה מקיפה בכל מקצועות התורה, ואין בעוצמת שכלם בהעמקה והבנה בשס וראשונים שהייתה להם בזה עשר עדות יותר מגדולים אחרים בדורם וכו'. כלומר, הוא מדבר פה על ידיעה מקיפה בכל מקצועות התורה, וגם עומק של הבנה והכרה. אני חושב שמה שרב אברום כתב פה, זה במדרגה יחסית, זה נכון גם כן עם אליו, מה שדיברנו. עומק היקף ידיעותיו ועומק הבנתו מתאימים לו. רב אברום תמיד דיבר גם על כך שהדורות יורדים. אין ספק שהדורות יורדים. הדורות יורדים מדור לדור. היה באמת, אני זוכר שהוא דיבר כשהוא היה רב ראשי, על כך שמופיעים לפנינו שאלות כל כך קשות, נדמה לי שהוא דיבר על זה אז על העולים מאתיופיה, שלא היו צריכים להיות מתאימים בדור שלנו. זה שאלות שהיו צריכים להישאל הנודע ביהודה, רבי עקיבא איגר. זה שאלות ענקיות שלהכריע בהם זה קשה מאוד. אבל רב אברום גם ידע לומר הנני. למרות שהוא אמר את זה, שזה שאלות שמתאימות לא לדורנו, אבל כיוון שהשאלה הזאת באה לפתחו, הוא נזקק אליה, והעמיק בה, והתייחס אליה, ופסק בה, בשאלות קשות. הוא ידע להגיד הנני, למרות שהוא אמר שזה שאלות מאוד ענקיות. גם מה שרב אברום אמר פה, שיש ענקים ויש גדולים, אני חושב שהמושג שלו של ענקים ביחס אלינו, ביחס לדור שלנו, אין ספק שאפשר להגדיר את זה גם ביחס לרב אברום. אין ספק שבהיקף ידיעותיו והעמקתו ביחס לכל בני דורו, זה היה גדלות ענקית, שזה אחד הדברים שאיבדנו. היקף עצום ועומק כזה גדול, שאפשר לראות את זה בכל תשובותיו, בכל הבנותיו, אין ספק שבבחינה זאת אפשר לראות אותו לא רק כגדול, כמי שזכה לכתר תורה, לא רק כמי שהוא גדול בדורו, אלא כמי שביחס לתלמידי חכמים אחרים, הוא ענק בדורו. ולכן באמת במובן הזה זה לא פשוט מה שהוא כתב שם, איך להתייחס לדעותיו, במיוחד האם אפשר לחלוק עליו. לא שאני אומר שאין בדורנו, ודאי גם כן בחוגים של מב דווקא מחוגנו, אין ודאי גדולים, יש אולי גם בדורנו, עוד כמה גדולים כאלה שאנחנו יכולים להכיר אותם. יש כמה יכולים, כמה ענקים בדור, אבל בוודאי שרב אברום ביחס למציאות אחרות, הוא ודאי היה ענק בדורו. נקודה מאוד גדולה אצל רב אברום, היה הנושא של מסורת, בשני מובנים, במובן של מנהגים ובמובן של העברת התורה. רב אברום מאוד מאוד, מנהגים אצל רב אברום היו מוסד יסוד בכל מיני תחומים. כלומר, גדר תוקף של מנהג זה משהו שצריכים להתייחס אליו בחרדת קודש, בין לקולה ובין לחומרה. לדוגמה, אני זוכר שהיה לי על זה דיון עם אחד מהרבנים שדיבר על כך שלא מתאים שבחור שחתן ייקח את קלתו יד ביד מהחופה לחדר הייחוד. ורב אברום עמד על זה, שזה מה שצריך לעשות. יש לי אפילו בחתונה שלי איזושהי תמונה שהוא דוחף אותי ככה מאחורה, שזכיתי לכך שהוא יקדש אותי. רב אברום אמר, זה מנהג ירושלים, וכך צריך לעשות. ומי שרוצה להחמיר משיקולים שונים, לא ככה נהגו. אתה רוצה להחמיר? קודם כל תהיה מה שהגדולים אז היו. אחרי זה תרצה להחמיר. ככה נהגו בדורנו. אני זוכר שדיברתי איתו לפני, לא לפני זמן רב, שכמה מקומות שהחליטו להחמיר בקדיש, ולדוגמה לא להגיד קדיש, בין עלינו לדוד השם הורי ואישי, בגלל מעלתו של הקדיש, ואמרו שלא צריך להגיד קדיש, יש ריבוי קדישים, ויש בכנסת הגדולה שמדבר נגד קדישים, והוא היה מזועזע מזה. הוא אמר, זה מנהג ישראל, ככה נהגו כבר מאות בשנים, איך אפשר לוותר על דבר כזה? ככה נהגו. רב אברום, יש משפטים אחרים שהוא תמיד היה אומר, מאיפה אתה, כל מיני דברים, הוא אמר, ככה סבתא שלי עשתה בבית, ככה בדורות שלי עשו בבית, וככה אני עושה. אבל זה לא סתם ככה סבתא שלי עשתה בבית בגלל שאני, אלא באמת, זה שסבתא לי עשתה בבית ככה, יש רצף של דורות, מנהג שסבתא שלי עשתה, היא לא עשתה סתם, היא עשתה בגלל שאצל ההורים שלה עשו את זה, ואצל ההורים שלה עשו את זה. ויש גדר של תורה שהתורה עוברת מדור לדור. והתורה עוברת מדור לדור, זה גם במנהגי המשפחות. ואם משפחות נוהגים ככה, זה ודאי, במיוחד במשפחות כאלה שלא היה נתק, אז זה מנהג ישראל שצריכים לקיים אותו, וצריכים ואי אפשר לוותר עליו. כן, וזהו בהרבה דברים. לא זוכר מישהו סיפר לי גם בנושא של תפילה בישיבה, היה פעם מישהו שרצה להקפיד על מגן אברהם, לעשות בישיבה בשבת, להקפיד על זמן הגר"א, זמן מגן אברהם, ולא זוכר אם זה היה אפרום או הרב רב אברום, טוב, שרב אברום אמר, בישיבה נהגו על פי הגר"א, ככה נהגו בישיבה, אז אל תחמיר עכשיו יותר מהישיבה בזמן הרב קוק. או פעם היה מישהו שאמר שאולי יש מקום להחמיר בנושא של פאה נוכרית, אז הוא אמר, אשתו של הרב קוק הלכה עם פאה נוכרית. אז הוא אמר לו, אבל היום הפאות הן פאות אחרות, פאות שכבר לא מבחינים בין שיער של אישה. אשתו של הרב קוק הלכה עם פאה נוכרית, וככה זה הדין. אל תרצה להחמיר יותר מדי. במיוחד רב אברום, הנושא הזה של המסורת היה מאוד עקרוני אצלו בנושא של העברת התורה. מסורת של העברת התורה. הוא דיבר על זה הרבה פעמים, גם בשיחות, יש בהספדים על הרב ישראלי, ואני חושב שבמובן הזה הוא ראה בזה את עיקר, אני חושב שתפקיד גדול שלו, במיוחד בישיבת מרכז הרב, אולי בציבור שלנו, אני חושב. נושא של מסורת אצל רב אברום היה נושא של, יש מסורת של תלמידי חכמים שמעבירים תורה מדור לדור. זה גדר יסודי בתורה בישראל. לדוגמה הוא דיבר על זה בהספד שהוא אמר שאחד הדברים שלא להתעצל בהספדו של חכם זה לא רק שלא להספיד אותו או לא לבוא להשתתף בהספד, אלא שצריכים גם כן לדעת את עיקר מהותו של החכם ואת זה מה שלהגיד בהספד. וגם אם מספידים חכם ולא מכירים ומדבקים ומגדירים את האישיות המיוחדת שלו ומרגישים שזה מה שחסר לנו בפטירתו של אותו חכם, זה נקרא גם כן להתעצל בהספדו של אותו חכם. ואחת ההוכחות שלה הייתה מיהושע, שאצל יהושע כתוב שגעש אליהם ההר להורגם כיוון שהתעצלו בהספדו, ואז הוא אמר שהרי מצינו שהספידו את יהושע הספדים גדולים, אז איך יכול להיות שלא הספידו אותו? אז הוא אמר שלא הספידו אותו כיאות. ומה זה הגדר העיקרי של יהושע? אמר רב אברום, הגדר העיקרי של יהושע זה מה שכתוב במשנה הראשונה באבות, שהוא היה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע הוא הראשון שקיבל תורה ומסר תורה. הוא מסר תורה, התורה שהוא קיבל אותה, ובכך הוא התחיל את הדבר הראשון של התורה שנמסרה מרב לזקנים. ולכן בזה יש את הגדר שממה שמשה קיבל מסיני, וזה גדר מיוחד, אבל מי לאחריו, הראשון שקיבל תורה מרב ומסר אותה בהמשך, זה יהושע, ולכן עיקר מעלתו של יהושע זה שהוא היה מוסר התורה. ולכן צריכים, זה עיקר ההספד שהיה חסר בהספדו של יהושע. כך הסביר רב אברום את משמעות הממרה הזאת. ורב אברום דיבר הרבה מאוד על כך ש עיקר יסודי בתורה זה העברת התורה מדור לדור. לקבל תורה מדור קודם ולהעביר תורה לדור הבא. לא רק זה, אם דיברנו מקודם על גדר של בישיבה מחנכים לגדלות בתורה, הוא אמר גם כן, זה גדר של ישיבה. ישיבה, מה שכתוב בחז"ל, מעולם לא פסקה ישיבה מישראל. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, וכולי. מהותה של ישיבה זה לישיבה, שבישיבה יש תלמידי חכמים שמקבלים תורה שקיבלו תורה מרבותיהם והגיעו למדרגה התורה. לא כל תמיד חכם במדרגה הזאת, הגיעו למדרגה תורה שבעצם קיבלו את התורה והם מעבירים את התורה לדור הבא. ובאמת לכן זה לא פשוט. יש ישיבות שונות, יש ישיבות שמטרתם רואים את עצמם כמגדלות את התלמיד שלהם קצת יותר מאשר הוא נמצא, מעלות אותו בקדושה, מעלות אותו בעירה, ורב אברום ידע לתת מקום חיובי לכל מיני ישיבות, גם אם הם לא במדרגה הגדולה. ישיבות שמטרתם להרים את הבחור, להיות קשור לתורה, להיות קשור לקדושה, שהבית שלו יהיה בית אחר. אבל הוא ודאי אמר שיש הישיבה המהותית, הישיבה העיקרית, זה ישיבה שעניינה להעביר תורה. ישיבה שכל מהותה זה שממנה תצא הוראה לישראל, שבישיבה הזאת מקבלים ומוסרים תורה, ולכן ישיבה כזאת צריכים, זה ישיבה שהיא צריכה להקיף, כמו שרב אברום ראה את עצמו, ישיבה שתלמידי חכמים שצריכים לגדול בה, צריכים גם להקיף את התורה כולה, וגם להעמיק בתורה באיכות גדולה. זה ישיבה שמי שיכול, מי שיקבל באמת מהרב הזה, הוא יעביר תורה לדור הבא. העיקרון הזה אצל רב אברום היה תנאי יסודי מאוד של ישיבה, ואני חושב שאני גם, מישהו סיפר לי איזשהו סיפור שזה מה שהוא ראה את עצמו גם כן במרכז הרב, במיוחד מרכז הרב המתחדשת, שבאו בחורים שהם לא כולם גדלו באמת במוסדות שהיו תורניים של 100% תורניות מתחילת דרכם, והיה צריך לבסס כאן את העניין של למסור תורה, ורב אברום שראה את עצמו כאחד שקיבל תורה מרבותיו, וכמו שהרב חיים ציין פה, שהקשר שלו היה לא רק לרבותיו בישיבה, אלא הקשר שלו לתורה היה קשר עם כל גדולי הדור שבתקופה שלו, שהוא היה קשור אליהם, והיה איתם קשר של מסע ומתן, ובאמת שמעתי מרב שמואל בנו הגדרה יפה, אני חושב הגדרה מהותית, אני חושב הגדרה יפה, שחלק מהגדולים האלה גם הגדירו את רב אברום בהגדרות מאוד גדולות, של הגדרות שהגדירו אותו כתלמיד חכם גדול, כגאון, כאחד שיש לו עתיד גדול בישראל. ובאמת רב שמואל אמר שלהגדיר גדול זה לא תלמידים מגדירים גדול, אלא גדולים מגדירים גדול. כלומר באמת אם רואים את התורה, שעניינה של תורה זה באמת להעביר תורה מדור לדור, שזה את כל זה בתלמידי חכמים האלה, בישיבות האלה, יש את הכוח האדיר שהתורה שניתנה מסיני היא עוברת מערב לתלמיד, אז רק גדול שהוא היה במדרגה הזאת, הוא יכול להעביר ולהגדיר מי זה שממשיך אותו. לכן גדולים יכולים להגדיר מי זה הגדול שממשיך את הדבר הזה שלהם. ובאמת במובן הזה רב אברום אמר שלקבל תורה מרב זה לא רק ידיעות. אם זה רק ידיעות, אז אפשר גם ללמוד תורה מספרים. ואפשר אולי מספרים ללמוד את כל התורה כולה. אבל באמת חלק מהדברים של המסורת, של לקבל תורה מרב, זה כל המובנים של מה שמקבלים מרב. זה את דרכי הלימוד, את דרכי הפסיקה, את ההבנות השונות, מה עיקר ומה תפל, איזה דברים הם חשובים ואיזה דברים פחות מחשובים. כל זה מקבלים מרב. ולכן זה ספרים מספר, זה דברים שמספר אי אפשר ללמוד אותם. זה רק מי שקשור לרב, נדבק ברב וראה אותו, הוא יכול לקבל תורה. וזה כמו שחזל מגדירים שהוא מושה של תורה, כמו שרבי עקיבא אומר, שהיה לי סבורה, וחשבתי פעם, רבי עקיבא אומר, איך הייתה תחילת שימושי לפני חכמים, שפעם אחת ראיתי מת ולקחתי אותו על גבי כמה פרסאות, וחשבתי שעשיתי מעשה גדול, וכשבאתי לפני חכמים אמרו לי, על כל פסיעה ופסיעה, הרי זה שפך את הדמים, כבר שמת מצווה קנה מקומו. כלומר, יש פה עניין של רבי עקיבא חשב שהוא עושה מעשה מסירות נפש, מעשה שאין כדוגמתו. באים חכמים ואומרים לו, בדיוק ההפך, חשבת שעשית טוב, עשית רע. זה רק משימושה של תורה אפשר לדעת. לכן רבי עקיבא אמר, מאז שימשתי חכמים, היה לי סבורה, סברה חשובה, אבל טעיתי. כלומר, יש דברים שרק משימושה של תורה רואים אותה, ורב אברום ראה את עצמו כאחד שמוסר תורה. אני רציתי להוסיף על מה שרב אברום אולי זו הבנה שחשבתי גם כן להגדיר את אישיותו של רב אברום, חלק ממה שההבנה של מה שרב אברום אמר על על יהושע שהיה מוסר תורה, חשבתי להוסיף על זה עוד נקודה שהיא קשורה גם כן לרב אברום, נקודה נוספת. הרב קוק בכל כתב ובכל ספריו ראה את עצמו שעיקר עניינו, והוא כותב את זה לפעמים בהגדרת אישיותו, שכל מהותו, כל עיקר חייו זה איך להכניס קדושה בתנועת התחייה. ככה הרב קוק ראה את עצמו. וכל המפעלים והתנועות שהרב בנה וחשב ויצר במפעלים שלו ובספרים שלו, היו בכיוונים האלה. בהקמת, בישיבה שהוא בנה ביפו, בקשר שלו למושבות, בתנועת דגל ירושלים שהוא רצה לעשות, בישיבת מרכז הרב שהוא הקים בירושלים, ברבנות הראשית, איך, באיזה דרכים הוא יצליח להשפיע, להכניס קדושה, איך לרומם את תנועת התחייה אל הקודש, שהקודש הוא עיקר מהותה של תנועת התחייה, לא כמו החול שמופיע באופן חיצוני, שהקודש הוא זה שמניע אותה, ואיך לגרום לכך שהקודש הזה יופיע פנימה. זה מהותו של הרב קוק. ואין ספק שכשאצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, ודאי שזה גם היווה המשך דרכו, המשך כיוונו בכל, בישיבה, במאמרים, בהשפעות הציבוריות, במאבקים הציבוריים, זה היה גם כן נושא רציני. ובמובן הזה, כלומר עם הרב קוק והרב חרלאפ והרב צבי יהודה, במובן הזה רב אברום היה המשך של כל אותו מהלכים גדולים. אני חושב אולי גם על פי מה שהרב צבי יהודה הסביר, הרב צבי יהודה הסביר על הגמרא בסוטה שאומר, שמשה רבינו אומר, שהרבה מצוות נסתוו ישראל לקיים בארץ, מפני מה נתבע משה להיכנס לארץ, אמר משה הרבה מצוות נסתוו ישראל בארץ, ולא, ולכן רצוני שיתקיימו על ידי. אז רב צבי יהודה הסביר, יתקיימו על ידי לא רק במובן של אני רוצה לקיים אותם, אלא במובן שאני, וראיתי זה אחרי זה גם הסבר ביערות דבש, הוא מסביר את אותו דבר. אלא הכוונה שרצוני שעם ישראל יקיים אותם על ידי. כלומר, כשם שמשה רבינו הוריד תורה לישראל, וביסס את כל מבנה התורה של הסנהדרין ושל המשכן במדבר, משה רצה גם כן איך שהתורה, הארץ ישראלית, תתקיים על ידו בכלל ישראל. איך להכניס את התורה שעד עכשיו הייתה במדבר, איך להכניס אותה לארץ ישראל בחיים החדשים שיהיו בארץ ישראל. ובמובן הזה אני חושב עליי, אם רב אברום דיבר על יהושע, שעיקר עניינו היה שהוא היה מוסר התורה הראשון, ביהושע היה עוד משהו מיוחד, שיהושע לא רק הכניס את ישראל לארצם, אלא יהושע הוא זה שבאמת הכניס את התורה הארץ ישראלית. כלומר, משה רבינו קיבל את התורה ממשה במדבר, והוא באמת הכניס את התורה לחיים הארץ ישראלים, וזו באמת מדרגה ענקית. כלומר, לכן יהושע הוא לא רק היה המוסר התורה, אלא היה מבסס התורה בארץ ישראל, שזה תורה בפני עצמה, תורה אחרת, וצריך מאמץ גדול, מאמץ אדיר, חידוש עצום, איך להעביר תורה ממדבר לארץ ישראל. ובמובן הזה אין ספק ש הרב קוק ראה את עצמו באותו מעמד, איך להעביר את התורה מהגדלות שהייתה בחוץ לארץ לארץ ישראל, איך במיוחד בתנועת התחייה שהיא לא התבססה על קודש, איך להעביר את הקדושה לתוך ארץ ישראל, וזה היו מאבקים של הרב. אני חושב שבמובן הזה רב אברום באמת המשיך את אותה דרך שבשבילה באמת, כמו שאמרנו, צריך להיות גדול, צריך להיות ענק, איך להמשיך את אותה דרך של קדושה שמתוך תורה ענקית, תורה ענקית של 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 גם רוחב וגם עומק, עם כל ההתייחסויות הפנימיות של תורה, איך להמשיך את התורה הענקית הזאת לתוך ארץ ישראל, לתוך ארץ ישראל, לתוך כל המסגרות של החיים בארץ ישראל. ובמובן הזה, כשרב אברום בישיבת מרכז הרב ובקובה, במיוחד גם כן אחרי זה שהוא היה רב ראשי, איך הוא באמת המשיך את הדרך של הרב קוק ושל הרב חלב והרב צבי יהודה, איך להמשיך את הדרך הזאת של איך לבסס את התורה גם אצל התלמידים בישיבה, ואיך לגדל תלמידים שבאמת יהיו גדולים, מקיפים וענקיים ברוחב ובעומק, ואיך גם כן אחרי זה שהוא זכה להיות בגד רב ראשי, שזכה גם כן לבסס את זה בתור מנהיג גדול. באמת הסתכלתי בגמרא על פטירתו של רבי, בגמרא בכתובות בדף קוף ג', שהגמרא שם מספרת על רבי שחילק תפקידים, ושימון בני חכם, זה חכם, זה נשיא, זה ראש אישי, ובאמת ראיתי שרב אברום זכה שהיה במובן הזה כאילו איש אשכולות כזה, כלומר הרבה דברים, מה שחזל מתארים שהוא היה גם חכם, גם ראש ישיבה גדול, גם דיין, אב בית דין ונשיא, נשיא הכוונה שהיה לו גם כן הנהגה כללית של תורה בישראל, רב אברום זכה להיות במדרגה הזאת, באמת הוא זכה מתחילת דרכו, שהוא התחיל להיות ללמד תורה, אחרי שהוא יצא מחברון ובכל מיני דברים אחרים שהוא היה, זכה למרכז הרב והתחיל לגדל תלמידים, ובאמת גידל תלמידים, ודאי שכמו שרב חיים אמר שהישיבה הייתה מרכז חייו, היה ראש הישיבה מכבר מעל 50 שנה, אבל זכה במדרגתו הגבוהה, ומכוח ההשגחה האלוקית שהביאה אותה לכל המדרגות הגבוהות האלה, להיות גם כן בגדר דיין, אב בית דין, נשיא, עד כדי שהיה לו השפעה ענקית על כל החיים בארץ ישראל. ובאמת לסיום חשבתי, ובאחד הנאומים שלו הוא אמר איזשהו מאמר מתנא דבי אליהו, שכמו שרב חיים אמר, רב אברום עם כל העומק שלו בתורה, הוא היה תמיד, הפנים שלו תמיד היו מהירות, היה תמיד בחן, באמת אצלו לא הייתה אווירה כבדה לידו מעולם, תמיד אצלו האווירה הייתה תמיד אווירה נינוחה, אווירה קלה, גם כשהוא עסק בסוגיות כבדות בשעס, אבל באמת תמיד הפנים שלו היו מהירות, חוכמת אדם תאיר פניו. ופה הוא ציטט במאמר, באיזשהו נאום שלו, מאמר של תנא דבי אליהו, שאפשר להגיד אולי שזה מה שהוא זכה לו. למה זכה משה למאור פנים בעולם הזה? משום שעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ושל ישראל, והיה מחמד ומתווה ומצפה שיהיה שלום בין ישראל לאבים שבשמיים. זה מה שחזל מספרים על משה, ואני חושב שאצל רב אברום גם כן ראינו את המאור פנים בעולם הזה, ואין ספק שבזכות כל העמל תורה שלו, המסירות נפש שלו, ומה שחזל אומרים פה, שעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל כבודם של ישראל, אולי בזכות זה גם כן רב אברום זכה, גם למאור פנים, וגם שהשגחה אלוקית, גלגלה אותו והביאה אותו, למדרגות הגבוהות שהוא הגיע אליהם, וזכינו מזה לאורו.